במקום הלוואה תהיה בסדר דוט קום. קחו הלוואה דיגיטלית מהירה בפועלים. לפרטים חפשו הלוואות בפועלים. ימידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. קבלת הלוואה כפופה לאישור הבנק ולתנאיו.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום חמישי, 16 במרץ, שרון דודוביץ', בוקר טוב לך, מה קורה?
בוקר טוב, טל.
מה העניינים?
את האמת? אתה רוצה את ה... אתה יכול להתמודד עם האמת?
לא בטוח.
כמו שאמר ג'ק ניקולסון?
לא בטוח.
האמת שלא משהו, האמת חנוק. האמת חנוק.
טוב, המצב, הפוליטיקה, זה, כן?
אבל זה מגיע אליי. אני מודה שאם האזנת, נגיד, אם שאלת אותי לאורך החודשים האחרונים בבקרים מה שלומך, באמת לשמוע מה שלומי ולא כאוקיי, אתה יודע, שאלה רטורית, אז היית שומע שלא משנה מה, אז מנסה להיות אופטימי והכל בסדר ואפשר ללכת על הצד הטוב. כן. האמת שזה כבר זהו, זה כבר נכנס פנימה. כבר אני לא יכול לשחק אותה או אוקיי, יום חדש. אני באמת, אני אומר לך, בשיא הרצינות, חנוק. זה מגיע אליי מכל המקומות. אתה מרגיש שזה לוחץ עליך, אתה מרגיש שבכל מקום מדברים על זה, ואתה רוצה לריב עם כל אחד, אתה מרגיש שאתה גם לא יכול לברוח מזה. אתה פותח טלוויזיה, אני לא מדבר על הרפורמה או המחאה, אני מדבר על השסע. על כל הדיון והשיח המאוד שבטי הזה. אתמול, שרה בישראל, שרת ההסברה.
טוב, זאת לא, מראש, אתה יודע, הסטנדרטים צריך להנמיך אותם.
אבל כן? זה העניין, אתה כל פעם, הסטנדרטים שלך יורדים ויורדים ויורדים, ואז אתה אומר, רגע, אז מה השיא הבא? ואז כל יום מגיע שיא חדש. ואתמול היא עומדת במיליה. זה כמובן בהקשר יותר רחב, אבל גם הוא לא באמת מקל על המשפט הזה, ואומרת, אני כבר לא מזדעזעת, אתם צריכים להיות מודאגים, אתם צריכים להיות מודאגים, מזה שאני לא מזדעזעת מביזוי השואה. אני כבר, זה כבר לא מזעזע אותי. ואז היא אומרת, וזה ההורים שלכם, המשפחות שלכם שנשרפו שם. שלכם, המשפחות שלכם.
כאילו אין את השלנו, זה לא... זה אתם ואנחנו, זה אתם האשכנזים שנשרפתם בשואה, עכשיו משווים אותי לגבלס ולמשרד התעמולה וכולי, זה היה הטיעון שלה.
שגם, ומצד הזה שני גם אומרים על משדר... זה בדיוק מה שאומרים על משדרי חדשות, משדרי תעמולה, עזוב, זה באמת...
מה זה, נתניהו אומר כל יומיים ערוצי התעמולה.
או אל-ג'זירה.
כן. ערוצי התעמולה, ערוצי התעמולה. מה זה ערוצי התעמולה אם לא רפרור לכל מיני תעמולות מן העבר הרחוק?
והכל הופך להיות... נסעתי בשבוע שעבר עם שני חברים ליום הולדת בצפון. שעה וחצי נסיעה צפון, השעה ורבע נסיעה דרומה, כשחוזרים. ידעתי ששניהם פעילים...
זה כמו בטיסות.
כן, כן.
זה הרוח דרומה היא דוחפת חזק לאוטו.
בחצות יש פחות פקקים. ידעתי שזה שניים שהם מאוד מאוד מעורים פוליטית. ואמרתי, איך אני צולח עכשיו את הנסיעה הזו? אני נוסע עם האוטו, איך אני צולח את הנסיעה הזו? לשם ושם, וואלה, איך אמרתי, עברנו בשלום, היה נחמד, הכל טוב, יפה. בדרך חזרה, תשמע, 45 דקות של פיצוצים.
אבל הם ימנים?
לא, לא, אחד, לא, לא הייתי, לא, אני גם נכנסתי לפעמים באמצע, אבל זה אחד פה, אחד פה. אחד אומר, אני מחר, אם זה תלוי בי, מחר עם המשפחה, אורז מזוודות, הכל פה גורו, מחר אנחנו עוברים, כבר חשבנו על בוסטון, רוצים לעבור, זהו, עוברים מחר. השני, יאיר לפיד הוא השטן, המפגינים זה האנרכיסטים הכי גדולים, כולם שם מסוממים, באמת, אתה אומר, זה איזשהו קיצון מטורף, ואני אומר לעצמי, אנחנו נכנסנו עכשיו לכביסה, לתוך המכונת כביסה, אנחנו נצא יותר מלוכלכים בצד השני. אני לא, אנחנו, כשזה ייגמר, ומתי שזה ייגמר.
אתה מבין שכל מטאפורה פה שאתה מנסה לעשות, היא מסבכת עוד יותר. כי במכונת הכביסה, הרי אם אתה מערבב כביסה לבנה וכביסה לא לבנה, כולם יוצאים גרוע ועם קטמים, כן? תראה, אני חושב שכל ענייני השסע האלה, וזה אי אפשר להסתכל על זה כשסע, כמשהו שהוא נטול הקשר, כמשהו שהוא... זה בסוף תוצאה.
ברור.
זה תוצאה, כן, לא אומר זה דבר, זה תובנה פה.
לא, לא, אני אומר, זה...
לא, כי הרבה פעמים יש...
מישהו גרם לזה.
שאתה מסתכל ברשתות החברתיות וכל מיני, בוא נאחה את הקרע, בוא זה, נוציא שיר עכשיו שכאילו מחבר את כולנו. הדברים האלה הם הקצה, הם הקצה של, של בעיות חברתיות עמוקות שיש פה במדינה, ושבאמת, האנשים ש... הרבה פעמים הם אלה שבציבוריות, הפוליטיקאים ופובליציסטים שונים, הם ניזונים מהמשך הסכסוך הזה, הפנימי. זה נותן כוח. ואתה יודע, זה יש מנגנון כזה שתמיד, וכמעט בכל סוגיה, לא זוכר איפה קראתי את זה, אבל שהפוליטיקה, בפוליטיקה, בכנסת, בפרלמנט כלשהו, זה לא תקף רק בישראל, הייצוג הדעות הוא יהיה קיצוני יותר מאשר בעם ששלח את האנשים האלה לפרלמנט. כי הם יותר מחויבים או מסונדלים יותר נכון על ידי כלל הקולות. אוקיי, כי אם עכשיו... תתפשר, נגיד, סתם, לא משנה באיזה סוגיה, הפוליטיקאי שיושב בפרלמנט יתפשר על משהו, אז הקולות הקיצוניים, כאילו במחנה ששלח אותו, הם יהיו מאוד מאוד רועשים וגם ואכזריים וישפיעו על השיח. אבל בפועל יש באמת איזה מין רוב משמעותי שהוא לא רוצה את הקצוות האלה. כפי שהם מיוצגים בפרלמנט. זאת אומרת, סתם, אפילו בסוגיה הנוכחית, אני בטוח שאפשר היה למצוא, רואים את זה גם בסקרים, איזושהי הסכמה רחבה, אמיתית, על שינויים שונים, שרוב העם, מימין ומשמאל, יכול לחיות איתם בשלום. כל אחד ייתן קצת, כל אחד יקריב קצת, כל אחד יצא מתוסכל קצת, וכל אחד יצא קצת שמח. יש בטוח איזשהו גרעין משמעותי שהוא הרוב. אבל זה לא יכול לעבור אף פעם, כי בסוף יש לך את הפוליטיקאים האלה בשני הצדדים שלא יקבלו, אתה יודע, ברגע שמציעים איזשהו מתווה, אז בשמאל אומרים, לא מדברים על כלום, עד שלא עוצרים, לא שום דבר, וגם בימין, לא מוכנים להתפשר, אז למה שלחנו אתכם? זה מראה שאי אפשר למשול, זה מראה שזה. ורואים את המספרים בכל מיני סקרים שעושים, ש... אפשר כן להגיע לאיזושהי הסכמה מאוד רחבה.
אבל זה מה שאני מרגיש, ואני חרד, זה אפילו לא ברמות הגבוהות האלה של מתווה כזה או אחר, או ענייני משפטי. זה מה יישאר, אני אומר את זה בשיא הרצינות, מה יישאר מאיתנו אחרי המלחמה הזו שכרגע מתרחשת, שאנחנו, יש תחושה שאפילו עוד לא הגענו לשיא, שזה רק הולך וצומח, והיום יש עוד יום חדש של התנגדות. אתה יודע מה אני ממש ממש חושש? לקראת ימי הזיכרון הקרובים. וגם יום עצמאות.
נכון מאוד.
זה כבר תהליך, אגב, של, של, של שנים, במיוחד ביום הזיכרון, שיש בערב יום הזיכרון. זה כבר לא יום קדוש. זה מתחיל להתמוסס. השקט הזה של, של יום, ערב יום השואה, ויום השואה, וערב יום הזיכרון, ויום הזיכרון, האחדות הזאת, אתה יודע שזה איזושהי קלישה גדולה.
היא כבר,
היא מתמוססת במשך זמן, אבל יש לי תחושה שהקרובים, הימי הזיכרון הקרובים, הם באמת הופכים להיות משהו שהוא יהיה מגעיל, הוא יהיה קשה לשאת אותו.
אתה צודק, תראה, אנחנו זוכרים איך בימים של ממשלת בנט, היו פה קריאות והפרעות לתקסים של מתנגדי הממשלה, ואתה יודע, אם אתה הולך אפילו קצת שנים אחורה, אז נגיד יש את הטקס הזה של שכול משותף, אז גם שם הרי שמפגיני ימין שבאו וכיללו וזה, ועכשיו זה באמת יכול להיות מאוד מאוד בעייתי וקשה עם אנשים שמתנגדים.
אנחנו ממשיכים בשיח הזה
לחקיקה החדשה שיפריעו לתקסים ויצעקו, זאת אומרת יכניסו באמת את את הגועל הזה של הפוליטיקה לתוך התקסים.
אנחנו צועדים, אתה יודע, אני לא אומר את זה סתם, אנחנו צועדים כאילו אפרופו מה ששרת ההסברה שלנו אמרה, המשפחות שלכם יוספו לשני ימי זיכרון לשני עמים.
הדיבורים על היפרדות בתוך מדינת ישראל הם הולכים וגדלים שהוא, אתה יודע, למדינת ישראל ויהודה, שמדינה אחת פניה, לא יודע מה, מערבה אלא איזושהי ליברליות, מערביות, חופשיות, שוויון, דמוקרטיה, ומדינה אחרת יותר דתית, שמרנית, ששורשיה נטועים, אתה יודע, בתוך המורשת וההיסטוריה היהודית. זה עולה כל כמה שנים. אתה זוכר שבשנות ה-80 היה ממש ניסיון גם סביב אותו שסע להקים, הייתה יוזמה כזאת שקראו לה, נדמה לי, ניו ישראל.
מוכר לי השם.
וזה כאילו הוא הלך וצבר איזושהי תאוצה, זה נפל בסופו של דבר, כי גם עכשיו זה לא יקרה, בואו, ברור, אנחנו חיים ביחד, וזה לא יקרה, זה לא יקרה. אבל אני ממש זוכר את זה מהילדות בתור איזה רעיון, שנדמה לי אפילו, אתה יודע, לא כאן, זאת אומרת שניו ישראל תוקם איפשהו.
באוגנדה?
לא יודע, אולי בארצות הברית.
אפשר לעשות רילוקיישן כזה של מדינה לשם, אתה יודע, נעשה את השופטים שלנו, את החוקים שלנו, את הוועדות למינוי שופטים שלנו.
כי גם אם עוברים לארצות הברית, אתה לא רוצה את החוקים של ארצות הברית.
בדיוק, לא, אתה צריך
ולא את המערכת השיפוטית של ארצות הברית, ולא, אולי בחוקה הייתי מאמץ, נגיד, את רוב הסעיפים.
כבר לא מגלים יבשות חדשות, נכון? אולי צריך משהו באוסטרליה לבקש מהם, יש להם מלא שם ערבה, מלא מקום.
כן, אבל באמצע זה נורא מדבר כזה.
לא, כי פה נפלא.
עם נחשים ועקרבים, שאתה לא אלוהים, כאילו, וקנגורים שמרביצים.
בסדר, ייבשת פה ביצות, ייבש שם את הקנגורים.
אתה ראית את הסרטון תקיפה של קנגורו שהסתובב השבוע?
לא.
מישהו, הרי קנגורו זה חיה, היא כאילו חמודה, נכון, עם הכיס וכל הקפיצות האלה, אבל זאת חיה אלימה, יכולה להיות שהיא מרגישה מאוימת, היא נותנת אגרופים. אז חושב שהיו פעם בובות קנגורים כאלה, שאתה לוחץ על איזה מנגנון.
זה בא מאיפשהו.
כזה. אז ראיתי סרטון של מישהו הולך מכות עם קנגורו.
וואו.
והוא רודף אחריו הקנגרו.
ומי יצא? לו,
אני לא,
אתה רוצה להגיד לי שיש מצב שהקנגרו שם אותו בכיס הקטן?
לא באמת עכשיו, נו שרון, אתה מבין? אתה לא בא איתנו לניו ישראל. אתה נשאר ביהודה. רוקד על זה, אני רוקד על זה, התאורה עליי.
המסיבה הכי רעה שהייתה לי בחיים. הפכתי לילדה גדולה, מתי הכל קרה לי? אל תקיתי שאני טובה, אז היי, אם את לא רואה אותי, אז ביי 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 ביי.
יש החזר כספי ויש החזר פרימיום חדש, כרטיס קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס עם ההחזר הכספי הגבוה ביותר עד 500 שקלים החזר כספי כל חודש כפוף לתקנון התוכנית, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה. פרימיום אקספרס בע"מ היא עמידה בפירון האשראי, עלולה לגרוב חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. היום אתם מספרים לנו על הריבים שלכם על כסף. הריבים הכי גדולים על כסף. אם זה קורה עכשיו, עדיף ממש. אם אתם בעיצומו...
נוכל לעזור לכם לפתור את הריב.
אם בעיצומו של סכסוך על כסף, עם חברים, עם משפחה, עם בני זוג אולי. ריבים גדולים על כסף. 1-900-7299-99. מה הסיבה? סביב מה זה? למה זה קרה? אם זה משהו חד פעמי או משהו קבוע? ריבים על כסף. 1-900-7299-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר קשבק פרימיום בחסות אמריקן אקספרס. יש החזר כספי ויש החזר פרימיום חדש, כרטיס קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס עם ההחזר הכספי הגבוה ביותר עד 500 שקלים בכל חודש. להזמנת כרטיס חייגו כוכבית 3927, כפוף לתקנון התוכנית. מנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה. פרימיום אקספרס בע"מ, היא עמידה בפירון האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חלי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
מה שלומם?
זה משהו עוד ב...
לא, אנחנו מפרים?
רגע, לא
שמעתי מה? אוקיי. לא, היית רחוקה לרגע.
כן, הייתי רחוקה, מה נשמע?
אחלה חלי, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר על הסכסוכים סביב כסף שאתם ממש חיים בתוכם עכשיו. אז על מה מדובר?
אנחנו המון שנים היינו בארצות הברית, ו... עשינו הרבה הרבה הרבה, כמצאנו אחרי הצבא, עשינו הרבה כסף.
מי זה עשינו?
אני ובעלי.
כן. הייתם ביחד מהצבא?
לא, נסענו אחרי הצבא לטיול, נפגשנו בניו יורק והתחלנו לעבוד.
אוקיי.
ילדנו שם גם שלושה ילדים, ועבדנו שם שנים ביחד, עשינו מלא כסף, וב-2008, שהתחיל המשבר הכלכלי בארצות הברית, ממש ככה... כל מה שהיה לנו הפסדנו.
וואו.
מריבה לאורך, הכל, נשארנו חסרי כל.
למה, איפה הכסף היה?
הוא היה מושקע בנדלן, וירדו הערך של הנדלן ירד, וזה היה סיפור מאוד מאוד גדול. הפסדנו כמו שהרבה אנשים הפסידו, הבעיה הייתה שלאורך כל השנים כשעשינו כסף, ואני ביקשתי ואמרתי ורציתי שנשים כסף בצד, ואלי אמר לו, אנחנו נשקיע את הכסף, ונשקיע ונשקיע. ומה שקרה זה שכל, כי מהכסף עשינו עוד כסף, אבל מצד שני לא נשאר, כי אמר, אם יש פתאום איזה אמרג'נסי, אז אין כסף, וזה מה שקרה.
וואו.
אז אחרי כל כך הרבה שנים, נשארנו בלי כלום, עם שלושה ילדים קטנים. וזה היה משבר מאוד מאוד קשה, שגרם בינינו לקרע מאוד מאוד גדול. ולקח לנו המון 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 שנים אחר כך לגשר על זה, כי לי היה כעס מאוד מאוד גדול עליו, בעקבות מה שקרה. אחרי הרבה טיפולים שלו ושלי ושלנו ביחד, הצלחנו בסוף לגשר על זה, וגם צריך המון המון שנים אחר כך עד שהתחלנו לעבוד ולעמוד על הרגליים. זה גם היה משהו אחר, זה היה המשבר הגדול של חיינו, מה שנקרא.
הכעס שלך עליו בעצם על זה שהוא הטיל וטו והיה עם המילה האחרונה שאוקיי.
וגם בעיניי זה היה חוסר אחריות, אבל זה כאילו הייתה המילה שלו מול המילה שלי גם כן. לא, פחות האגו, יותר מה שצריך לעשות בעיניי, כן. לעומת מה שצריך לעשות בעיניו.
רגע, אתם עדיין ביחד?
כן. זאת אומרת, צלחתם
את המשבר. מה, הוא הכיר בזה בטעות שאת אמרת בו גם מעבר להשקעות נשים גם כסף בצד שיהיה אותו נגיש, נזיל וזמין?
היום הוא מבין, אז לא, היום כן.
כן, כן, שאלה אם הוא הכיר בזה ש...
כן, הוא הבין, הוא הבין את זה לגמרי. לקח המון המון זמן עד שהוא הבין, אבל...
כמה הפסדתם, אפשר לשאול?
כן, מעל 3 מיליון דולר.
יואו!
כן, המון כסף.
וואו, מהעגלות? הכל מהעגלות?
לא, מנדלן, לא מהעגלות.
לא, הכסף שהיה לכם להשקיע הוא כאילו...
לא, עשינו אותו לבד, עשינו באמריקה בלי כסף, התחלנו לעבוד, חסכנו כסף.
The American Dream.
ואז התחלתם לגלגל אותו בהשקעות נדלן.
בדיוק.
הכל היה מושקע בנדלן.
וכל הנכסים שהיו?
הכל נפל, הכל זה, נשארנו עוד עם חובות אחר כך ו... 5 שנים לא שילמנו משכנתה, ולא היה לנו כסף אפילו אוכל לקנות.
מתי חזרתם לישראל?
זה היה לפני 5 שנים.
וואו, וואו, וואו.
אבל...
ומה אתם עושים היום, במה עובדים וכזה?
נדלן.
אני פסיכותרפיסטית, ובעלי עובד עדיין בניו יורק, הוא על הקו. הוא עדיין נדלן ו...
מנסה להציל, כאילו דברים שעוד אפשר להציל, או ש...
והיום אתם חוסכים?
לא, היום אנחנו כבר במצב אחר, אבל לקח לנו ה... היציאה מהמשבר הזה עד שהתחלנו טיפה להרים את הראש, וכך זה 7-8 שנים.
וואו, טוב. חלי, תודה רבה, שיהיה הרבה בהצלחה.
תודה,
יום טוב.
ביי ביי. על הקו השני רינת. שלום רינת.
שלום.
מה שלומך רינת?
בסדר, רק צורכר.
סלח לה רינת. רינת, את בוושינגטון עכשיו. היום אנחנו טרנס אטלנטים.
אני יכול לשאול רינת, בת כמה את?
אני בת 39.
נשמעת צעירה.
כן.
נשמעת יותר צעירה.
מה עושה בוושינגטון?
אנחנו עובדים פה בהייטק.
בקיבוץ? יש אזור בוושינגטון DC שנקרא הקיבוץ, נכון? שבו כל הישראלים מרוכזים. כן.
לא, אנחנו קצת מחוץ.
אוקיי, אתם ילדי חוץ. רינת, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, כרטיס קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס, הכרטיס שמאפשר צבירה זוגית משותפת, מרכזים את הקניות ונהנים מההחזר הכספי הגבוה ביותר. כפוף לתקנון התוכנית, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. היא עמידה בפירון האשראי, אלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ספרי בבקשה רינת על הסכסוך הכספי שאת מצויה בו.
זה סכסוך כספי של מלא זמן כבר.
כן.
אנחנו לפני שעברנו לארצות הברית, אנחנו נתנו לבן הדודה של בעלי בערך את כל החסרונות שהיו לנו אז. מדובר בסכום של 40,000 דולר.
כן.
והוא אמר לנו שהוא ישקיע את זה בנדל"ן.
כן. מתי עזבתם לארצות הברית?
לפני כמעט עשור.
אוקיי. אז נתתם לו 40,000 דולר, אתם נסעתם, הוא התחייב שהוא משקיע את זה בנדלן? מה, מתוך איזושהי הבנה, הוא יודע, הוא פעיל בשוק הזה?
כן, הוא בתחור הזה והכל, והוא אמר לנו, תסמכו עליי, אני יכול להכפיל לכם את הסחור הזה תוך 3-4 השקעות. וכאילו, הוא גם דאג להגיד לנו שהנה, הוא השקיע את הכסף פה, זה הנכס. ועכשיו הוא בדיוק מכר אותו, הוא עושה גלגולים של נכס, כלומר הוא משפץ בתים, ואז מוכר אותם חדש. והוא פשוט אמר לו, הנה, עשיתם פה 10,000 דולר, פה 10,000 דולר, פה 10,000 דולר. ובסופו של דבר, עברנו לארצות הברית כמה שנים אחר כך. והגענו לשלב שבו אמרנו, טוב, אנחנו רוצים לקנות בית. ורצינו, ביקשנו את הכסף. וכבר היו לנו עוד חסכונות, אבל זה לא היה מספיק. היינו צריכים עוד. ופנינו אליו, והוא אמר, טוב, בסדר, אלה מכתב, אני אכתוב לכם מכתב, והמכתב הזה, תיתנו אותו לבנק, וזה יהיה מספיק טוב בשביל להוכיח שיש לכם מספיק כסף לקנות בבנק.
מכתב שהוא חותם עליו?
אנחנו צריכים את הכסף.
מי הוא שהוא...
מי שמו?
ייתן מכתב שהבנק יאמין לו, צריך לראות את הכסף בעיניים, כאילו בחשבון בנק, או באיזושהי הכנסה שוטפת או משהו.
זה בדיוק מה שהלכו, אומר, לא, 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 המכתב יהיה מספיק, אז אמרנו לו, אוקיי, אבל אנחנו גם אחר כך נצטרך את הכסף, ממש. אמר, כן, 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 תסמכו עליי, אל תנגעו, הכל יהיה בסדר. ופשוט, זה היה הסוף. שם כבר הבנו, התחלנו לרדוף אחריו, לקבל, לקבל, לקבל את הכסף חזרה, וכבר לא היה יותר עם מי לדבר, על מה לדבר.
וואו.
הוא לא עלה לו לשיחות טלפון, כל מיני דברים כאלה.
וזה אח,
בן דוד משהו?
בן דוד. במשך.
שכחתי כבר את הקרבה המשפחתית, הוא בן דוד של בעלך.
נכון.
וואו, אז מה, הוא עשה לכם כזה פונזי? שהוא אמר לכם, הנה פה הרווחתם, פה עלה, פה זה?
וכלום, כן. הוא לא הגיע את הכסף מעולם. אחר כך, בכמה שיחות, אחר כך, שכן הצלחנו לעלות עליו, הוא אמר את זה גם מפורש, שהוא לא השגיע את הכסף מעולם, הוא בעצם גנב את הכסף.
יואו, בן דוד. יו, וניסיתם תלונה, משטרה, תביעה, משהו?
ואני לא רוצה.
כן,
את רוצה. אבל הוא כן אומר, אם הוא יראה אותו, כאילו הוא ייכנס פה פיזית.
זה פתרון שישיב את הכסף מן הסתם, כן.
כן, ממש. אני מאוד הייתי רוצה, אבל כאילו כבר עבר כמה זמן שאי אפשר
לצפה יותר. איזה באסה, וואו, 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 איזה באסה. טוב,
ובעקבות כל הדבר הזה, איך שזה התפוצץ והכל, אז כאילו גם כל המשפחה של בעלי עכשיו לא מוכנה לדבר.
ברור, אז עכשיו זה הריבים, אתה מבין, זה הריבים משפחה, זה ה... וואי וואי, זה אבא שלו, אח של, או של, זה בטח ריב בין אחים גם.
בן דוד, בן דוד, כאילו מדרגה ראשונה שההורים אחים?
כן, כן.
טוב, תודה רבה רינת.
תודה, יום טוב.
או בעצם לילה טובה.
תודה רבה. עכשיו לא, עכשיו היא הולכת לישון, נכון?
כן, כן. באמת כבר אמצע הלילה עוד מעט.
למה? וושינגטון זה 7 שעות.
עכשיו 12, עוד מעט 1 בלילה, בוא נה.
לא, עכשיו 10:39 אצלנו.
הם הזיזו עכשיו שעון, אם אני לא טועה בארצות הברית.
נכון,
נכון. 10:39? 10:39 זה 9 שעות אחורה.
אז איזו שעון אחורה, נכון?
סליחה,
9:39,
השעון שלי
במטח.
אז
10:39?
לא, 9:39. לא, זה 10 שעות הפרש. אבל וושינגטון בשוטף זה 7 שעות מישראל, לא?
כן.
אז שעון קיץ בוושינגטון הוא 3 שעות קפץ? משהו לא מסתדר פה. את בטוחה שאת לא במדינת וושינגטון בחוף המערבי, אלא בדי-סי הבירה?
כן.
אוקיי. בסדר, סבבה, כל טוב.
יכול להיות שבעלי החליף את השעון.
יכול להיות שהוא תיקן לא נכון, שהוא לקח קדימה, אחורה במקום קדימה. את מבינה איך הלכו 40 אלף דולר? את מבינה את השיקול דעת? טוב, רינת.
שיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
ביי, ליטוב.
עכשיו אצלנו 7:41 מי ששואל, כאילו שלא נבלבל.
כן, ו... טוב. לא, אני חייב לתפס על זה, תעשה...
מה, לא, היא מבלבלת.
כן, כן, בדיוק, נראה.
או שהיא לא בוושינגטון.
בוא נראה טיים עם וושינגטון די-סי עכשיו, רגע. אתה מכריח אותי.
מה, אתה עכשיו בודק מה השעה? פעם אחר שבדקתי מה השעה זה בקטר.
טיים עם וושינגטון די-סי, 1:41.
נו, 1:41. אז אולי אמרה 10, אז היא בלבלה... עכשיו 1:41, זה מה שאמרתי בהתחלה. שש שעות אחורה
בגלל השעון שהם הזיזו.
היא נתנה שלוש אופציות, שלושתן שגויות.
נכון,
שלוש אופציות,
ואף אחד מהן לא מתיישבת עם ההזזה של שעה אחת אפילו.
פתאום אנחנו,
כי היא אמרה 10:30 וזה 10:40 כאילו, ואז 9:40
נתחיל איתו סדקים בסיפור
משהו. אני אומר לך, אולי
לא, מאוחר בלילה זה מתבלבלת. טוב, מי ייתן? נראה לי...
רינת עם $40,000 אוכל עם...
לא, 3 מיליון.
משבר הסאב-פריים.
זה גם תפור לשאלה, זאת אומרת, זה ריב. יאללה,
בסדר. אז חלי, קבלי 600 שקלים נוספים. יש החזר כספי ויש החזר פרימיום. חדש כרטיס קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס עם החזר הכספי הגבוה ביותר. מזמינים עכשיו ונהנים מ-75 שקלים. מתנת הצטרפות למצטרפים הראשונים, כפוף לתנאים. שרון דודוביץ', בוקר טוב לך.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר.
רוצה לדבר על ספורט?
אתה יודע מה, יאללה, בסדר גמור.
אתה יודע, רציתי לספר לך משהו, פה לדבר על ספורט. התחלתי השבוע בפרויקט חדש, לא יודע אם צריך לשמוע, על פודקאסט, פודקאסט של ספורט, שאני מדבר עליו רק ספורט. ספורט כזה בגובה העיניים, אני לא לבד שם, גם, רגע, שם רשום לי פה, אני עם טל ברמן. ספורט, פודקאסט הזה נשמע...
לא אוהב אותו.
אני גם לא מצא, אבל זה, הוא מביא קהל.
אוקיי.
לא, אבל פודקאסט חדש, שהתחלנו להקליט בשבוע שעבר, אם נדבר ברצינות, קוראים לו לא כוחות, כי זה באמת לא כוחות.
ואפשר להזין בכל אפליקציות הפודקאסטים.
בהכל, בהכל. אתה יודע, אם אני אנסה להסביר מהו לקהל הרחב, אז... זה כאילו פינת אוי דודוביץ' מורחבת, ששנינו מדברים, כן, אתה יודע.
נכון,
נכון. כאילו, כל מיני ספורט, כל מיני דברים של ספורט, דברים, אתה יודע, עוד פעם, בגובה העיניים, לא עכשיו להיכנס לעומק, אבל גם לא לצאת יותר מדי.
כן, אז קוראים לזה לא כוחות, ואתם יכולים לחפש את זה. והשבוע נדבר על...
כן, נדבר על נושא מאוד מאוד מעניין. השבוע הלך לעולמו בגיל 76 דיק פוסברי. אולי מרבית המאזינים לא יודעים איזה דיק פוסברי, אבל דיק פוסברי היה גם מדליסט הזהב בענף הקפיצה לגובה ב-1968 באולימפיאדה, אבל גם בן אדם ששינה ענף ספורט כמו שכמעט אף אחד אחר בשום ענף ספורט לא שינה. תראה, אנחנו חיים בעולם של סטנדרטים, זאת אומרת של סטנדרט. אוקיי, יש לארון, יש סטנדרט מסוים, תמרורים, יש סטנדרטים כאילו כלל עולמיים, למדרכה היא צריכה להיות באיזשהו גובה מסוים, ויש מעט מאוד אנשים בכל מיני תחומים שמצליחים להוציא אותנו מהסטנדרט. ודיק פוסברי היה אחד כזה. דיק פוסברי היה ספורטאי, טוב, אבל עצלן, שלא יותר מדי הצליח להגיע להישגים מיוחדים בנבחרת האתלטיקה שבה הוא התאמן. ואז הוא עבר לענף הקפיצה לגובה. והוא כל הזמן קפץ וקפץ וקפץ, וכל פעם עמות נפל, מי שמכיר. פעם היו קופצים לגובה בצורה שונה לגמרי ממה שאנשים רואים. היו קופצים בצורת מספריים, כמו שאנחנו קופצים בבית ספר, היו קופצים בסגנון גלילה, אתה קופץ כאילו קדימה. מי שמכיר את התמונה המפורסמת של אריק איינשטיין, שהיה אלוף הארץ, אז זה גם, הוא עם הפנים קדימה.
גלילת בטן, זה כמו קפיצת ראש בבריכה, שאתה
קופץ לתוך חול.
בדיוק.
אז היו מגיעים לגבעים, אתה יודע, 2 מטרים, כאילו לגבעים לא רציניים. ודיק פוסברי אמר, רגע, בוא ננסה משהו אחר. ואז מה הוא עשה באחד האימונים? הוא התחיל לרוץ בעיכול, הולך על הצד, ובמקום לקפוץ מול העמות ובעצם איפה שקופצים לגובה, הוא שלח את היד הקרובה שלו למעלה, מנטר, ואז הוא בעצם, איך אני אגיד את זה, הוא גולש מעל עמות וקופץ מעליו. הוא ניסה את זה באולימפיאדה במקסיקו ב-68, ועוד פעם, הוא לא היה קופץ טוב, אבל הוא זכה בזהב כשהוא עבר 2.24 מטרים.
כי הוא המציא משהו חדש שפשוט עשה מהפכה, היום בשפה של ההייטק קוראים לזה disruption. הוא פשוט המציא משהו חדש, לקח את הענף הזה 3 צעדים קדימה,
עכשיו,
לגובה.
בהתחלה היה מאוד מאוד... אנשים יצאו נגדו. זאת אומרת, מאמנים אמרו, רגע, מה אתה עושה? רופאים אמרו, אתה מסכן פה אנשים. ילדים ינסו את זה בבתי ספר או באימונים לאתלטיקה, הם ישברו את הצוואר. וזה הקטע שבספורט עוד יותר קשה לצאת מהקופסה. כי אתה לומד משהו, אתה מתאמן למשהו, מאמנים אותך על פי איזשהם עולמות ברורים. ואת יודע, דיק פוסברי שינה את הענף עד כדי כך שהיום כולם קופצים ככה. תוך כמה שנים כבר כולם קפצו ככה. שיא העולם של חוויר סוטו מיור הגיע ל-2.42 מטרים, עם הסגנון של פוסברי, ואומרים על הרבה ספורטאים גדולים, מייקל ג'ורדן שינה את הכדורסל, מסי שינה את הכדורגל.
כן.
הם לא שינו, הם פשוט לקחו את הגבולות המוכרים ומתחו אותם, כי הם היו ממש ממש טובים. דיק פוסברי הוא גאון, הוא שינה לגמרי ענף.
לצורך העניין, זה כאילו שמסי היה ממציא עכשיו דרך חדשה לבעוט בכדור. דרך חדשה להתקרב אליו ולהעיף אותו לכיוון השאר.
למשל.
עם ה... לא יודע מה, איזה חלקים של הרעים, השוקיים, לא יודע מה. משהו שלא זה. אחלה, זה כאילו שיחות שיש בפודקאסט.
זה הסוג השיחות, זאת אומרת, בהחבה, אתה לא, לא, נה. תחפשו, יאהבו, תאהבו, תאהבו, לא.
בוקר טוב, שעה שנייה, שרון דודוביץ', מה קורה?
בוקר אור, מה נשמע?
בסדר.
קצת פחות חנוק. מרגיש שפתחתי חלון, ששחררתי החוצה את כל הרעלים, כן. וזה, אמרתי, יאללה, נדבר פה, ייעוץ, טיפול, כל השכל יוצא החוצה. ואז אני נכנס לטוויטר, ואז עוד פעם הכל ה...
באמת, אבל הטוויטר זה בור התרעלה,
אבל זה, אחת, אבל כל הפוליטיקאים היום רוצים להיות מה שיש בטוויטר.
והפוליטיקאים החדשים גם צמחו בטוויטר, שזה הכי גרוע, נו, מאיפה שמחה רוטמן הגיע? מהטוויטר. כל מיני כאלה יעלומים...
כן,
גדלו בטוויטר, לוטשו בטוויטר.
וכל אלה...
גלית דיסטל, מאיפה הם הגיעו?
אתה יודע מי מגדל אותם? לא אלה שתומכים בהם. אלה שבאדם ועושים צילום מסך, תראו, תראו מה אומר, תראו כל ההזדעזעות הזאת, בלתי נסבל.
אלה שנגדם.
כן, 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 כן. כל ה... לא, לא נדבר על זה, לא רוצים לשמוע אותם, אבל בואו נשתף לא, את לא. זה, בואו נצא למסך.
תראה, אנשים תמיד אוהבים את מי שהם אוהבים, אבל יותר אוהבים את מי שהם שונאים. יש קריירות תקשורתיות שלמות, עוד הרבה לפני הטוויטר שנבנו ככה, הווארד סטרן, אולי גדול שדרני הרדיו בהיסטוריה של ארצות הברית, לפחות 50% מהמאזינים שלו בשיא ההצלחה בשנות ה-90, היה ידוע שהם שונאים אותו, אבל הם חייבים לשמוע אותו כדי לשמוע מה יש לו להגיד ולהתעצבן מזה.
בגלל זה הרי טוב, יש רייטינג של כמה ערוצים שעולים עכשיו, גם בגלל זה.
רד קומה אחת פה גם, ואתה תגיע למקום שבו אנשים גם אוהבים וגם מתעצבנים. אבל בוז'י, מתווה הנשיא שהוצג אתמול ברוב טקס ב8:30 בא, והוא לא פירט את המתווה, אבל זה... אהבתי מאוד שהוא סיים את הדברים, הוא דיבר אחדות וזה וזה, ואז מאוד, זה יוצג באתר המיוחד, נתן כזה וברשתות החברתיות, נתן זה, ובאמת הקובץ PDF הסתובב מאוד מהר, ואפשר היה לקרוא את הפרטים. פרשנים באולפן קיבלו את זה, אני מניח, קצת קודם, כדי שיוכלו מיד
להגיב.
להגיב, ולהגיד את האמת. האמת היא שזה לא באמת פשרה, וזה לא באמת מתווה פשרה. זה זה, בוא נגיד ככה, זה לדעתי, כמעט לגמרי מה שהציג אתמול הנשיא, הוא מתווה של המתנגדים, הוא מתווה של המוחים, הוא מתווה... כי אם אני, כמישהו שמאוד מתנגד לחקיקה הזאת, בטח בעוצמה הזאת ובמהירות הנמהרת הזו, אמרתי לעצמי, ואני מניח שגם רוב האנשים שמתנגדים, וואלה, אחלה, אחלה, כן?
אחלה.
מה זה אומר?
שלמישהו אחר לא טוב.
בדיוק. של מישהו אחר, אגב, שיש לו את הכוח, והוא בשלטון, ויש לו את הרוב בבחירות. אם זה באמת מתווה חד צדדי, שאני מבין לגמרי, באמת אני מבין, לצערי אני מבין לגמרי, למה הקואליציה דחתה אותו באופן מיידי? כי מה הם מקבלים שם?
אגב, הקואליציה לא דחתה אותו באופן מיידי. נתניהו ניסה, לפחות על פי הדיווחים, נתניהו ניסה כן לקבל אותו, אבל קיבל ברקס מהבוס שלו.
יריב לוין.
כן.
כן. זאת אומרת, הוא חלף הבוס, זאת אומרת, יריב לוין הוא הבוס החדש, לא, עד כמה כל שנים נכון שרה הייתה, אבל הייתה שם הפיכה משטרית בחצר. עכשיו יריב לוין הוא הבוס לגמרי. אני גם לא יודע כמה אני קונה באמת את כל הדיווחים האלה, על זה שנתניהו רוצה את הפשרה, ונתניהו ויריב לוין יהיה להתפטר, וזה נורא קל, נורא נוח וטוב לו תדמיתית להציג את עצמו כ, אתה יודע, כאיש המרוכח.
אני דווקא חושב שהוא, אם זה נכון, ככה הוא יוצא חלש.
כי מנהלים אותו.
אם זה נכון, אם זה הדיווחים מדויקים, אז הוא יוצא מאוד מאוד חלש.
אבל אני חושב שהנשיא אמור היה להביא סולם שיוריד מהעץ את המחוקקים ואת המתנגדים, והוא הביא, הוא לא הביא סולם כזה, לא, הוא ממש בטח לא בצד של, תראה מה, באמת, שאתה מסתכל על המתווה, מה הם מקבלים? הלוואי שהיו מקבלים את זה ככה, אבל אני לגמרי יכול להבין מה, שקצת, שקיצצו את עילת הסבירות, אוקיי? מראש עילת הסבירות היא לא סבירה. אז זה דבר שבהחלט אפשר לוותר.
לא, הוא אמר שלגבי עניינים פוליטיים, אז היא לא תחול, אבל כן לגבי רשויות המדינה ורשויות ציבוריות אחרות.
נכון.
אז אתה כן משאיר איזשהו כוח לבית המשפט. עדיין יש פה, המתווה הוא כן הולך רחוק לפחות מהמצב הקיים. הוא הולך רחוק מהמצב הקיים.
במה הוא הולך רחוק מהמצב הקיים?
הוא משנה.
את מה?
הוא משנה קודם כל שהכוח הוא לא בלעדית אצל השופטים. שיש שוויון באותה ועדה למינוי שופטים. זאת אומרת, זה עכשיו אמור להיות שוויון על פי המתווה שלו, ולא רוב כזה או רוב אחר.
בפועל זה לא בדיוק שוויון, ובפועל זה לא באמת.
היה אתמול מאוד מוזר.
זה יותר בהסכמה, נכון, אבל זה לא, ואגב, זה דבר באמת שהוא צריך להתעקש עליו עד הסוף, הוועדה למינוי שופטים ופסקת ההתגברות.
השאלה, המדינה הולכת לשרף על הוועדה, אני שואל אותך עכשיו ברצינות, נגיד שאני, נגיד, מישהו לא קורא היום איתו, אז זהו, המדינה הולכת לשרף על עוד חבר לקואליציה, פחות חבר לקואליציה, אתמול עמית סגל העלה ציוץ, שעל פי המתווה של בוז'י הרצוג, זה אומר שעד לסוף הכהונה של אחרון השופטים כרגע בעליון, מה שנקרא על פי הסניוריטי וכל זה, לא יהיה, בעתיד הנראה לעין, שופט מזרחי.
כן.
זהו, זה, על זה נשרף את המדינה?
לא, לא על זה, אבל זה הזרע של הדברים. כי
אני לא, אני
שמע, הסיפור שבסוף כאילו זה נראה קטן, עוד מקום לקואליציה, עוד מקום לאופוזיציה, אבל הדברים מתחילים מאיפשהו.
הסאבטקסט זה שלא יהיה נשיא בית משפט מהליכוד. לא, מהליכוד. זה הסאבטקסט. זה הרצון בסופו של דבר. מה אכפת לי, יריב לוין? לשמחה רוטמן אכפת?
תראה, אני שמעתי דוברים של הקשת הדמוקרטית המזרחית. זה ארגון שעשה המון למען שוויון עדתי חברתי בישראל. אם אני לא טועה, הם הובילו את הסיפור, את המערכה נגד הקיבוצים והשטחים והאדמות וכולי. זה, שמעתי עם אחד הדוברים שם אומר, גם אם ישנו את הרכב הוועדה למינוי שופטים, זה לא מבטיח שיבחרו שופטים, שיהיו שופטים מזרחיים. ובגלל זה אני אומר, זה הרבה פה, הלווינים והרוטמנים משתמשים בסנטימנט, בצורך הנכון לעשות תיקון חברתי פה, כדי לשנות את שיטת המשטר. זה ניצול, זה ניצול והשתמשות.
תגיד, ואם יהיה נשיא בית משפט העליון מזרחי או יותר, וזה צריך להיות וחשוב, בבסיס, במהות של האפליה שקיימת לאורך שנים שצריך לשנות, זה ישנה את המהות? זה ישנה את הבסיס?
זה משפיע.
לא תקציבים, לא חיזוק הפריפריה, לא הדברים האלה ישנו?
חינוך, בוודאי.
זה לא ישנה? כן, שיותר אבל אנשים באמת מהפריפריה יהיו בתוך המוסדות לימוד, לא זה מה שישנה, למעלה?
אבל זה חלק מהסיפור, זה חלק מהדבר, זה ודאי שלא צריך להזניח את החינוך ודיור ועבודה וכו'.
אבל רק בזה מתעסקים, על זה המדינה נכון. נשרפת עכשיו.
אבל הדבר הזה שיש כזה רוב לבן מובהק בבית המשפט העליון, זה לא טוב, זה לא טוב. זה נכון שזה השתלשלות והשתרשרות של עיוותים חברתיים שקיימים במדינה, והדבר הזה צומח כאילו עשרות
של
שנים,
חינוך,
לא ברגע.
של הזדמנויות.
של דיכוי גם, ושל הדרה.
נכון, של כספים.
זה לא רק פסיבי, זה גם אקטיבי.
נכון, אבל זה צריך להשתנות מלמטה.
כן, אבל תראה, זה כמו, איך אני אסביר, כמו בנטפליקס, אוקיי? כשאתה רואה סרט היום, ויש בו ייצוג לגוונים שונים וצבעים שונים, זה נראה כאילו קצת מגוחך, שקל נורא ללעוג לזה, אבל בסוף הילדה שרואה שבתור גיבורת על יכולה להיות גם אישה ולא גיבור על גבר זכר בלבד, זה משפיע.
נכון.
וכשפתאום יש לך שחור, אתה יודע, בסרט הפנטרה שחור, וואקנדה פוראבר, פתאום יש שחור שהוא גיבור על, זה משפיע, כי יש המון אוכלוסיות שלא רואות את השיקוף של עצמן בשיח המיינסטרימי, הכללי הגדול. נכון. אז ככה זה גם, על אחת כמה וכמה בבית המשפט העליון. זה לא סביר, זה באמת באמת לא סביר, אלא עוולות שצריך לתקן אותן. האם על ידי ריסוק המערכת והשבירה שלה ושל כל המרקם במדינה הזאת? ודאי שלא. אבל צריך לתקן את הדברים האלה. זה לא יעבוד בלי תיקון. אי אפשר יהיה לסחוב הרבה זמן בלי תיקון.
הבעיה שאתה מרגיש, ואתה מרגיש שאתה יודע שמי שמוביל את המהלך הזה לא באמת מוביל את זה בגלל הדברים הללו. זאת אומרת, זה בגלל הרצון והצורך לשלוט. וכשהוא ישלוט, אתה לא בטוח בכלל שהוא יתקן את הדברים האלה. זאת אומרת, הוא יתקן את הדברים שנוחים לו.
נכון. תשמע, אני ראיתי שלשום את הפרק האחרון בסדרה הדוקומנטרית על סיירת מטכ"ל.
כן.
שהיא גם במובן הזה בית המשפט העליון של הצבא. לא מבחינת זה, אלא מבחינת אליטה
שגם שם כולם
שאחזה בו לפחות בעבר, באופן מובהק אגב וברור, והם מדברים על זה, זאת הייתה הסיירת החשאית הכי טובה הכי זה, והיא הוכלסה על ידי בני הקיבוצים.
כן.
כלומר, אם לא הייתה מהקיבוצים גם הקלאסיים, אתה יודע, אין חרוד איחוד, מאוחד, יגור, אם לא היית חלק מזה, אתה היית נחשב חיצוני, אאוטסיידר, לא הרגשת בנוח. אז זה כבר השתנה עם השנים, אני לא באמת יודע עד כמה, אבל ישבתי וראיתי את הפרק הזה, ושתיים מהבנות שלי גם צפו בפרק הזה, הזדמנות טובה להמליץ על הסדרה, סדרה מעולה. אז אמרו לי, תגיד אבא, לאף אחת מהן אין שום אספירציה להיות קרבית או לוחמת בשום צורה נכון לרגע זה. אבל תגיד, יש בנות בסיירת מטכ"ל? אמרתי, אני לא חושב, לא. ואז מי שאמרה ש... דווקא היא קרה שלפני איזה שנה או שנתיים או לא יודע כמה, מישהי אחת עברה את הגיבוש. אני לא יודע באמת איפה זה עומד, אבל אני אומר לך, זה מישהי, אני לא, הבת הזאת שסיפרה על זה, היא סיפרה על זה בהתרגשות, בגאווה. הנה, גם לי יש מקום בדבר הזה שאני כנראה בכלל לא רוצה להיות חלק ממנו, אבל נפתחה עבורי הדלת. יש לי את הזכות להיות שווה. וזה בדיוק אותו סיפור, וזה בדיוק אותו מאבק חברתי, גם בתוך האליטות של מדינת ישראל. אני לא חושב שהדרך היא להרוס, כשאתה צריך לעשות תיקונים באינסטלציה, אתה לא הורס את כל הבניין.
כמה נשים יש בבית משפט העליון?
נשים?
נשים.
תראה, יש נשיאה.
נשיאה?
אני לא יודע, אבל גם מיעוט. כמה נשים יש בכנסת, כמה נשים יש בממשלה, כמה נשים יש בדירקטורים, דירקטוריונים של חברות ציבוריות.
אז השאלה...
כמה נשים יש בהייטק.
איזה עוול הולכים לתקן? כי יש הרבה עוולות. איזה עוול הולכים לתקן? אבל אתה חייב להתחיל איפשהו, ועדיף להתחיל מלמעלה. אני אומר, כן, אבל איזה עוול אתה הולך לתקן?
יש כל כך הרבה.
כי אתה...
רק תבחר.
אתה גורם עוול אחר בתיקון, אבל זה...
בקיצור, כדי להגיע לפתרון, זה לא, לצערי הרב, זה לא המתווה של בוז'י. אתה לא יכול לעשות משהו...
יכול להיות שהוא... היה חגיגה באולפנים, אגב, אתה יודע, אני יכול להבין, פתאום ניתחו את זה לעומק ואמרו, כן, זה מתווה טוב, ונכון, וכן, הוא אמיץ מפה, והוא אמיץ מפה, ואתה שומע ואתה מבין בכלל... מה, אין בכלל פרטנר לדבר הזה. אין בכלל פרטנר, אף אחד לא רוצה את זה בצד בליכוד.
בצד שלפי המתווה צריך לעשות את הוויתורים הגדולים יותר, כן?
אז על מה מדברים?
לא יודע, אני לא...
אנחנו במובן סתום. אני לא יודע,
הלוואי שהיו מאמצים את הדבר כמו שהוא, הוא באמת נשמע סביר מאוד לכל מי שמתנגד לדברים. למי שבעד הדברים, הוא פחות נשמע סביר. יכול להיות ש... וזה שמעתי את רביב דרוקר אומר... יכול להיות שהרצוג הבין שאין שום סיכוי לפשרה, אז הוא עדיף להציג מתווה כזה שבו הוא לא הסכים לוויתורים גדולים, שלא יירשם שהוא כבר, אתה יודע, מסר את ה...
את המדינה.
כן. אתה יודע מה ראיתי הבוקר?
משהו טוב.
את בוז'י.
מה, פיזית? את בוז'י?
יפ.
ככה ושלום,
שלום? אתה יודע מה, אני משער שזה הוא.
מה, ככה הוא היה ער בשעות הקטנות של הבוקר אחרי אתמול?
בוז'י גר, הוא גר בבית הנשיא כמובן, אבל בעיקרון הוא גר שכונה לידי.
וואלה.
כן. ו אני יודע היטב איפה, זאת אומרת, הוא גר ברחוב ראשי בתוך השכונה הזאת.
אתה עורב לו.
והרבה פעמים אני עובר שם, אבל הבוקר, כשבדרכי לכאן, ראיתי פתאום מלא משטרות מהסוג האבטחתי, ו... שני אאודי, אני לא יודע אם זה A8, אבל מהמשוריינות...
בוא, אל תיתן מספר זיהוי שלא...
לא, 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 אוקיי. מהמשוריינות אוקיי. הכבדות האלה, עם, ש... עם רחב... בקיצור, זאת הייתה שיירה ממלכתית כזאת, לא מהסוג של שרים, אוקיי? זה בטופ של הטופ. לא. כי אני יודע גם, נגיד גילה גמליאל, אני יודע איפה היא גרה יחסית קרוב אליי גם... יש לה איזה קיה...
נסעתי לא, נהג מונית.
משהו כאילו, אתה יודע, זה לא השיירות האלה, זה לא שיירה של שר, שהביבי בחול. אז זה גם לא היה נתניהו, אפילו הספקתי לשלוף את הטלפון, לצלם את ה... את ה... זה...
סטוקר. כי מה, מה מעליב אותך בזה שראית שיירה של...
תראה, 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 אתה רואה?
אה, ממש...
ממש, לנד קרוזרים, עניינים. אוקיי?
ועוד גם טנדר מחור.
והאודי, האודי ש... אני... היו שתיים, אני לא יודע אם... אחת מלווה כדי להסיח את ה... אתה יודע, להסוות את זה שהוא... שלא ידעו, כאילו, אם מישהו ירצה לעשות משהו. רציתי לדפוק לו על החלון, ברמזור, ויגיד לו, בוז'י, באמת, כאילו זה... באמת, כאילו לא... לא יכולת לתת להם כלום. לא יכולת שמשהו באמת יתקדם. שבאמת היא הרגשה של איזושהי פשרה שהצד שלנו ירגיש קצת חמוץ שהוא מוסר משהו שחשוב לו לטובת החיבור, לטובת האיחוי.
כל זה רצית להגיד לו כשראית את השיירה?
אחרי שהתרגשתי וצילמתי בטלפון, אמרתי
טוב שיש לו את ההבטחה הזאת בדיוק מהאנשים כמוך
שהתחילו
עכשיו איתו שיחה, אתה יודע
עקפתי את השיירה.
מה זה עקפת? עקפת כדי לראות?
עקפתי, הם היו איזה שישה כלי רכב.
אתה...
עקפתי מהצד, זה. וראיתי שהם כאילו... People don't do that. כאילו שהמאבטחים כאילו הסתכלו עלינו. מי כאילו מאיץ פה בטירוף כדי... כדי... אתה יודע, זה הייתה...
איום ביטחוני.
זאת אומרת, ראיתי זה לנד קרוזר נוטה קצת שמאלה כדי זה. אבל... חס וחלילה... המשכתי בכפר הירוק לרמת השרון.
ראיתי פושים על זה כבר, איום על הנשיא.
בדיוק, ניסיון, המוחים, האנרכיסטים, טרוריסטים שניסו לשבש את הגעתו של
בוז'י. לא יודע, אתה אנרכיסט. זה לא הוא. זה לא הוא האיש שיציל פה את המצב.
חבל כי קיווינו. כי גם, למרות שהוא בא, אתה יודע, ממפלגת העבודה...
למרות שאני חייב לפרגן לו על המאמץ, באמת, ובקרון זה לא תפקיד הנשיא, אתה יודע...
זה דווקא כן תפקיד הנשיא, הדבר הממלכתי הזה, נכון שלא שום סמכות שמעוגנת לעשות משהו.
אין לו שום סמכות, זהו.
דווקא בגלל זה, אם אין סמכות, תביא את ההסכמה מרצון. ולצערי הרב, זה לא הדרך. הלוואי שהיו כולם חוגגים את המתווה שלו, אבל דווקא בגלל הדבר הזה...
מצד שני לא יבוא ויגידו לא אותך טוב. מהצד השני, שעם כן. כל המחאה גוברת, לבוא ולתת פשרה שנוטה יותר לצד שרוצה את הרפורמה, זאת תהיה קנייה, כי עולה פה משהו, צומח פה משהו, יש היום יום של התנגדות, אולי
נכון,
זו,
נכון,
אולי,
נכון.
אולי גם זו
וצריך
פשרה.
וצריך להגביר את הלחץ ולהמשיך את זה, אבל אם באמת זה היה הרגע הזה של הרצוג לגמור את הסיפור, הוחמץ לגמרי.
אני עושה הרמה לשיר הבא אם אתה רוצה, זה לא הוא.
I had a dream we were sipping whiskey neat highest floor of the Bowery and I was high enough somewhere along the lines we stopped seeing eye to eye you were staying out all night and I had enough no I don't wanna know where you've been through the dark
summer nights and the libertines never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave behind the words of us.
יש החזר כספי ויש החזר פרימיום חדש, כרטיסי קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס עם ההחזר הכספי הגבוה ביותר, עד 500 שקלים החזר כספי כל חודש, כפוף לתקנון התוכנית, הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, היא עמידה בפירון האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הבוקר אתם מספרים לנו על הסכסוכים הכספיים שאתם מצויים בהם. מול מי הריב? למה? זה יכול להיות חברים, משפחה, בני בנות זוג, סכסוכים, כספיים, כמה כסף? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
בוקר קשבק פרימיום בחסות אמריקן אקספרס. יש החזר כספי ויש החזר פרימיום חדש, כרטיס קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס עם ההחזר הכספי הגבוה ביותר, עד 500 שקלים בכל חודש. להזמנת כרטיס חייגו כוכבית 3927, כפוף לתקנון התוכנית. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה. פרימיום אקספרס בע"מ, היא עמידה בפירון האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
מעיין, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב. בוקר טוב, טל, בוקר טוב, שרון.
בוקר טוב, מאיה. מה שלומך?
בסדר, מה שלומכם?
אחלה. קבלי 300 שקלים לקניות, מעיין, ואתם מספרים לנו הבוקר על הריבים על כסף, סכסוכים על כסף, עם חברים, בני משפחה, מי שזה לא יהיה. עם מי את רבה על כסף?
טוב, אני אתחיל מהרקע. כשהייתי בת 14, אז אמא שלי נפטרה מסרטן. ויש לי עוד שני אחים קטנים. עכשיו, במשך כל השנים האלו, היינו בקשר ממש טוב עם סבא שלי, עם אבא שלי. ועם שאר המשפחה זה כזה בא והלך.
הסבא, אמא, הוא האבא של האמא שנפטרה?
אבא של אמא, כן.
כן.
ובשנה שעברה הוא נפטר. ומסתבר שהוא הוריש לי ולאחים שלי את אותו החלק כמו של שאר הילדים, כאילו כמו של דודים שלי. שזה עוד שלושה ילדים.
לא, רגע, 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 רגע.
הסבא השאיר...
הסבא הוריש לך ול...
לשלושה ילדים.
ולעוד שני אחים שלי.
כן.
שישית מהירושה שלו.
שישית מהירושה?
בשווי של... כמו של... כמו של הבן שלו.
שלוש שישיות, זה ביחד אתם? זה חצי.
אנחנו חצי.
כלומר, לאמא שלך היה רק עוד אח אחד?
לא, היו לה עוד... זה כל הקטע. היו לה עוד חמישה אחים. ואחד בסכסוך איתו. ועוד שלושה. אז זה אנחנו, כאילו הם מקבלים כל אחד שליש, ואנחנו כל האחים ביחד חצי.
לא, לא, מתוך חמישה אחים, רק לשני אחים, הסבא הוריש...
לשלושה.
לשלושה נכדים.
כן, אבל את אומרת שלסבא היו ארבעה ילדים. את אומרת שלסבא היו ארבעה ילדים, נכון?
נכון.
חמישה ילדים, סליחה.
בוא נגיד ארבעה.
ארבעה, כי אם אחד הוא לא בקשר, יש סכסוך.
נכון.
הדבר האגון הוא שהוא יחלק רבע, 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 ואת הרבע שאימא שלך הייתה אמורה לקבל, אותו רבע יתחלק בין שלושת ילדיה.
נכון, זה גם מה שאנחנו חשבנו שיקרה.
אבל בעצם הסבא ההורי שלכם...
נכון, הוא כתב את השם שלי, של אח שלי ושל אחותי, ממש בצבא.
במוטבים הראשוניים, נגיד.
נכון.
יחד עם אח אחד בלבד?
יחד עם עוד שלושה אחים.
עם עוד שלושה אחים. זאת אומרת, יש שישה אנשים... שמתחלקים. זאת אומרת שעוד אח... אה, לא, אתם כאילו על האמא, בסדר? זאת אומרת, אתם מקבלים כמו ילדיו הישירים.
בדיוק.
באופן שווה. וזה הכיס מאוד אותם, בוודאי את הדודים שלכם.
אז זה הכיס את דוד שלי, בעיקר.
אחד מהם, כן.
אחד מהם, כן. והיו המון המון בעיות, כאילו היה לסבא שלי כמה חשבונות בנק, והוא רב איתנו על זה, והוא... עד שהגענו להגיע בכלל לחשבון בנק, הוא פתאום רצה ללכת, פתאום לא רצה ללכת, כדי לשחרר את הכסף. בסוף קיבלנו את רוב הכסף, ומה שנשאר כרגע זה דירה. זה דירה שלא שווה כל כך הרבה כסף.
דירת מחלוקת כזאת? המחלוקת היא סביב הדירה?
כן, המחלוקת היא סביב הדירה.
אוקיי.
ודוד שלי באמת עשה לנו את המוות עם הדירה הזאת, ובסוף אני ואחותי, הוא טוען שהדירה תעלה את הערך שלה, כי היא לא שווה כל כך הרבה, ואנחנו בהתחלה, אחותי ואני זרמו עם זה, ובסוף, אחרי כל הסיוט שהוא העביר אותנו, החלטנו שאנחנו לא רוצים חלק שם, אנחנו רוצים למכור, מה שזה שווה זה שווה, לא באמת מעניין אותנו הכסף, וכרגע הוא פשוט לא מוכן למכור את הדירה, ולא לנו, וגם לא מוכן לקנות את החלק שלנו, ואנחנו פשוט תקועים הדבר הזה, הוא מצב סוחר, יש מישהו שמזכיר את הדירה, הכסף הולך רק אליו.
למה? היי, וואו, זה שלכם.
משפטי.
כן.
אבל זה לא כל כך הרבה כסף, וכרגע אנחנו במין לופ כזה שאנחנו לא...
זה לא משנה כמה כסף זה, אבל מגיע לכם חצי מהדירה הזאת.
יש מישהי שמתווכת בינינו, אבל זה לא מתקדם. אני זוכר כבר חודשיים בדירה.
תגידי, זה דוד שיחסית היה קרוב בתקופות מסוימות או שלא?
אז הוא היה קרוב, היינו יחסית קרובים כאילו עד שאמא שלי נפטרה, ואז אני לא יודעת, יש לו איזה קטע איתי. אני באמת לא מבינה למה, הוא מאוד אוהב את אחותי, הוא לא אוהב אותי, אבל הוא בן אדם כזה קצת חמום מוח, ו...
אף אחד לא מעניין אותו האופי שלו, אבל אדוני, יש פה חוק וזה שלך, תגישו מכתב מעורך דין, ויאללה. מה זה?
כן, אבל רק העורך דין היה לנו יותר ממה שזה שווה.
זאת אומרת, זה דירה שהשאלה אם בכלל שווה להתאמץ כרגע על השכירות.
חד משמעית שווה.
זה דירה שפחות ממיליון שקל.
לא משנה.
השכירות מאוד נמוכה.
והריב הוא ביניכם לבין שלושת, את ושני האחים שלך?
כן, זה אני ושני האחים שלי.
שאתם בעצם, את ושני האחים שלך חצי חצי בדירה עם אותו דוד?
בדיוק. אנחנו חצי מהדירה שלנו.
קודם כל, תראי, אם זה חצי מהדירה שלכם, את אומרת, זה דירה של מיליון, נגיד, 500 אלף שקל לשלושה אחים, זה 160, 170 לכל אח?
השיעור מתמטיקה.
מה זה? זה לא מעט כסף. בשביל שהוא עוד יזכיר אותה, והיא רק ייהנה מהשכירות?
בכל מקרה, הוא צריך להביא לנו חצי מהשכירות, וכרגע זה לא קורה.
אז יאללה. מעיין, לא לוותר, לא לוותר.
בתשע נפתחים במשרדי
עורכי דין. חייבים לסיים. ביי, מעיין, תודה רבה.
ביי, תודה. ביי, ביי.
חן, יוזי, הצבנו את הסיפור הזה. חן, כן, היי.
כן.
מה קורה?
בסדר.
חן, נספר לך על כרטיס קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס. מזמינים עכשיו ונהנים מ-75 שקלים מתנת הצטרפות למצטרפים הראשונים, כפוף לתנאים. ספרי בבקשה, אם אפשר בתמציתיות, כי נגמר לנו הזמן בערך.
אז פור כזה שההורים שלי גרים במושב... נחשב בשרון.
כן.
ולהורים שלי יש דונם של שטח, כי זה ככה נתנו להם שטחים חקלאיים, ובאיזשהו שלב עלה הרעיון שאני אבנה מאחוריהם. כאילו אני נשואה.
בתור בת ממשיכה שבנים. כזה? זה
לא, זה כבר לא חקלאי, זה לא משהו חקלאי. פשוט כאילו יש שטח של דונם, ולמה לנו לגור בשכירויות בדירות, אם יש לי שטח ואני יכולה לבנות שם בית.
נכון.
עכשיו אנחנו ארבעה אחים. ואחותי חיה בחול, והיא חיה, היא אזרחית של מדינה אחרת, כאילו היא לגמרי שם, זה לא שהיא מתכנת לחזור. וכל התהליך של האישורים וכדומה לקחו כמה שנים, לקחו שנתיים כמעט, גם היה את הקורונה באמצע, וזה היה נורא עיכב, ולא סיפרנו לה, שאנחנו חושבים ומחפשים אישורים וכדומה. ואז קיבלנו את האישור, אז ככה שיתפנו אותה שאנחנו הולכים לבנות מאחורה. עכשיו מדובר בעלות של השטח מאחורה 1.5 מיליון משוער לפני בנייה, כאילו רק השטח. ומהרגע שהיא גילתה שאנחנו מתכוונים לבנות שם, שהתחלנו בעצם את הבנייה, אז היא פשוט הפסיקה לדבר עם כל המשפחה. כל המשפחה. עכשיו, בגלל שהיא חיה בחול, אז היא פשוט חסמה אותנו בוואטסאפ, לא עונה לטלפונים. זרקה אותנו מכל הפייסבוק, אינסטגרם וכדומה.
את יודעת שהיא צודקת, כן?
תראה.
כן?
תראו.
תשמע.
זאת אומרת, לא בקטע של לנתק איתכם את הקשר, אבל מבחינת הקייס...
אני מבינה שהיא נפגעה, אנחנו גם דיברנו איתה על זה, אבל בסופו של דבר מה שנאמר גם מצד ההורים שלי זה שזה לא שזה... אומרים שזה לא פוגע בצבא כי הם מייעדים לה משהו אחר, נכס אחר.
יום יבוא. זאת
אומרת, כל אחד מקבל משהו, כאילו.
זה לא באמת פוגע.
אני קיבלתי את זה, והיא תקבל משהו אחר.
אתם שתי אחיות?
אנחנו ארבעה ילדים.
ואיפה עוד שניים?
אז אחד קיבל נכס אחר.
עוד אחד קיבל.
מה קורה פה עם המשחק מונופול הזה?
אנחנו איזה עשירים גדולים, אבל אבא שלי למד להשקיע בנדלן, כי זה היה מאוד קטן.
תראי, אם אכן מובטח לחלק שווה...
מובטח לחלק אחר, וגם יש השטח של ההורים, וגם כאילו... כן, כאילו
אמר, לעשות אפליה בין, מה שאני אומר באמת בסוף, גם זה תקף לסיפור הקודם, לעשות אפליה בין ילדים, זה אחד הדברים הכי גרועים שאפשר לעשות. באמת, גם אם אתה בסכסוך עם הילד.
אנחנו שילמנו על זה, רגע, אני שכחתי לציין, שאנחנו שילמנו.
אתם מימנתם את הבנייה?
שילמנו. אז כבר אנחנו מימנו את כל הבנייה.
בסדר, אז אני לא אפשר לחשב אותם, לגלם את זה בתוך
הזה. אני לא קיבלתי את זה מהשמיים. זה גם אחד הדברים שאמרתי
לך. רגע, את השטח קנית מההורים שלך?
קניתי.
את הבנייה.
אני קניתי, אמנם במחיר יותר זול, אבל אני קניתי...
את השטח או את העלות של הבנייה?
עזוב את העלות של הבנייה, אני קניתי את האישורים, רק האישורים הם 200,000
שקלים. מי שילם על הבנייה?
אני.
זאת אומרת, שילמת גם על האישורים של השטח וגם את הבנייה.
נכון, זה כל העניין. אנחנו אומרים, אנחנו הוצאנו פה מעל מיליון שקלים רק על כל ההכשרה והאישורים ובלי קשר לבנייה. זאת אומרת, אנחנו קנינו את זה, שלנו.
מעיין.
תודה רבה לך.
צריך להסתדר בהגינות. חן, סליחה, למה מעיין? מעיין זה הקודם. תודה רבה, חן, ביי, בוקר טוב. טוב, בוא נחלק. ויאללה. אוקיי, טוב, האמת שקצת דיברנו הרבה יותר מדי על...
וואי, איך נמאס לי אבל לדבר על המתווה וכל הרפורמה, אני לא יכול באמת...
כי הלוואי שזה לא היה קיים הדבר הזה ולא היה צריך.
אתה מדבר איתך על נחשים, זה לא משנה.
נכון, יש סיפור טוב עם נחשים, אבל באמת שחנקנו את עצמנו, אז סליחה מבחינת המאזינים.
בוקר של הופעות בחסות מתחם המופעים קו רקיע. עונת 2023 יצאה לדרך עם האומנים הגדולים בישראל מול נוף עוצר נשימה. לקוחות אמריקן אקספרס נהנים מהטבה בלעדית, הנחה של 70 שקלים תמורת הטבת בונוס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
יס, הבוקר זו דילמה, יש פה סוגיה משמעותית. מהו לדעתכם השיר הישראלי שטוב יותר בגרסת ההופעה החיה שלו מאשר במקור, אוקיי?
יש לי תשובה קלה.
מה?
אתניקס.
איזה? נכון.
אני...
שיר ישן.
שיר ישן. זה...
נכון. לשמוע את הקהל שר שם באמצע, זה... יש כמה שירים כאלה, תראה, אני בטח שנקבל הרבה סהרה.
לא, אתה יודע למה?
של טונה ויסמין מועלם.
השיר הזה הוא קצבי נורא.
כן.
והמילים קשות. ואז בהופעה החיה הם הפכו את זה יותר מתאים.
אבל...
סגרנו את התחרות, חבל.
אבל... הייתי הולך על...
סערה אני לא יכול יותר לשמוע.
של היהודים.
מה?
יש להם את השיר הזה, יוח ברח לשם של לוי אתר בנה בעולם.
של מאיר בנה.
של מאיר בנה, סליחה, אצלך בעולם.
כן, יפה, כן.
שיר יפה.
זה כמון.
נכון. טוב, אני זוכה ב...
לא, אתה לא זוכה.
אז מי תשלחו לנו, מה לדעתכם השיר הישראלי שטוב יותר בגרסת ההופעה החיה שלו? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. זוג כרטיסים להופעה של החתונה של פנחסוב בקו רקיע. מתחם המופעים קו רקיע, עונת 2023 יוצאת לדרך עם האומנים הגדולים בישראל מול נוף עוצר נשימה. Yeah.
ברמן, אביעד כיסוס.
בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה שרון?
טוב, בסדר, בסדר.
אז בוא בשביל שלא נחנק פשוט...
בוא ניתן שיר טוב לאנשים.
כן, אבל
כי
שיבחרו...
כי עכשיו הולכים להיות פקקים גדולים.
הפקקים מתחילים, יום ההתנגדות, השיבושים. כן, איליל, מה כתבו המאזינים? ביקשנו ננסה לבחור מהו השיר הישראלי שטוב יותר בגרסת ההופעה החיה שלו מאשר בגרסת האלבום כשיצא.
שיר ההופעה החיה הכי טוב. האמת שאני יודע מה התשובה.
יש פה שלושה שהם הכי חזקים.
אוקיי.
שזה ארץ חדשה של שלמה ארצי.
כן, בדיוק.
ששובים את הכפיים ובקיסריה.
נכון.
כי זה, אתה יודע, אתה לוקח את השיר ל-180 מעלות וזה... אפילו זה מתאים למסיבות, מתאים להכל. אוקיי.
אין מקום אחר של משינה.
אני מודה שאני אהבתי יותר את גרסת האלבום מאשר את גרסת ההופעה. מודה? דלאפ?
דלאפ.
אני חושב שזה במפלצות התהילה.
אלבום לא מוערך דיו של משינה.
נכון. הוא אלבום מעולה אבל. באמת מעולה.
וחיה לי מיום ליום, אלו השלושה של ריטה.
נכון, ריטה זה ביצוע ממש יפה.
זה גם לקחו, הרי מי שמכיר את השיר המקורי, זה נשמע כמו איזה זה נשמע כמו שיר ילדים.
אני כבר לא זוכר איך...
זה כזה מקצב כזה...
נכון, זה משהו אייטיזי כזה.
לא יודע, אולי רמי עשה, אני לא יודע מי לכין את זה. לא קשור למילים.
אורגן קסיו.
לא קשור למילים. זה אולי עם ה... לא, את הלהקה, רמי, נו, אני שכחתי את השם שלה. ופתאום בהופעה, אז פתאום מקבל את המשמעות האמיתית שלו. כולל הקליפ, שבו היא בסמלה לבנה. לא בת 16, לא כך יפה, זה לא,
כי זה כאילו עיבוד כליל כזה, כן, אבל באמת בהופעה זה ביצוע מצמרר.
המשימה הלבנה שלה שנפרסת על הבמה.
באה מאהבה, יהודית רביץ וגידי גוב.
זה כמו שאומרים, טריגר, אני קשה לי עם השיר הזה מהשנייה שהוא שוחרר. הם שניהם אחלה, כן, אבל וואלה, לכולנו יש נפילות.
כשזה עמוק, קורין עלה לי מבית ארבע עיניים.
נכון, זה כל כך יפה ומרגש בהופעה החיה.
חמוד.
כן.
נועה של הים אנפלאג.
נכון, מאוד. שוב, חוזרים לארדרו קפה איזר אשדוד, נכון, יומיים ברצף.
גשם של מאיר בנאי בביצוע מול חיילים בלבנון שברקע שומעים את ההפגזות.
תודה רבה, זה היה אצלי בתוכנית, אני הייתי שם לידו. מישהו כאילו מטריל פה את השמס, זה היה ביצוע מטורף. מאיר בנאי, גשם, מוצב בגבול לבנון, שנת 95, 6 כזה, 7, לא זוכר בדיוק.
ענבי זעם.
אני לא חושב, אתה יודע מה, אולי זה היה בענבי זעם באמת, אבל יושבים איתו, מאיר בנאי, זה המסגרת התוכנית שלי אז בגלי צהל, מתחיל השיר גשם, הקדמה, תודה לנהג, תודה לזה, ואז מתחילות הפגזות.
וואו.
זה באמת, יש את זה ביוטיוב, אפשר לחפש. ישבנו שם, ובאיזשהו שלב, זה כאילו נכנס ממש לקצה, שהוא שר, גשם, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. זה כאילו, וואו, וואו. זה מתחיל בעדינות, וזה תותחים שלנו שהגיבו, שתבחו, כאילו, זה.
לא שומעים אותך בורח, כזה מתחבא? לא, זה לא חלק מה...
אני בנקודה הזאת כבר הייתי בחיפה. לא, סתם, ישר.
שומעים כזה אוטו, נכנס...
אני מספר לך את זה עכשיו, ואני זוכר בעיניי, מרוב שזה היה עוצמתי, ובאמת לא נורמלי. איפה אני ישבתי, את התמונה של החיילים מולנו, מאיר בנאי פה, ווואו. זה באמת...
אז אתה שלחת את ה... נכון? שלחת את הוואטסאפ הזה.
שלחתי, אתה רואה שבדיוק הטלפון שלי חמוד.
לשיר איתך בועז שרבי ושושנה דמארי.
זה מעולה, נכון. שר, כשהיא קיבלה את פרס ישראל, הם שרו את זה ביחד. זה באמת ביצוע יפה.
כן.
אבל יש קטע שכשהביצוע בהופעה החיה הוא שונה, שונה מהותי מהשיר המקורי, אז זה קצת יותר נותן נפח.
רדיו רמאלה פוליקר.
לא בהכרח, לא מסכים.
אני יכול לתת וידוי?
נו.
אני לא מת על הופעות, באופן כללי.
יש ויש, מה?
לא, אני בטוח שיש ויש, אבל נגיד תמיד בהופעה, לרוב או בהופעה, הביצוע של השיר יהיה פחות טוב ממה שאני מכיר ואוהב.
לא תמיד, לא מסכים עם זה. הנה, יש לך פה כמה אינסוף הוכחות, כן?
בקושי, דולה עם הריחים האלה.
עדיין לראות בעיניים את האומן, ולשיר, ולהתלהב, ויש משהו באנרגיה של כל הקהל ביחד.
יש בזה.
זה כיף. טוב, צריך לבחור, כי אנחנו אחרת לא נגיע לשום מקום. או ארץ חדשה.
ארץ חדשה זה כאילו, זה המלך של
המלך של ההופעות.
כן, מלך של הביצועים.
אז הראשון או הראשונה ששלחו את ארץ חדשה, מקבל או מקבלת מאיתנו זוג כרטיסים למופע החתונה של פנחסו, 22 באפריל במתחם ההופעות קו רקיע בפארק אריאל שרון. מיטב האומנים מול נוף עוצר נשימה. עונת 2023 יצאה לדרך עם האומנים הגדולים בישראל. כרטיסים בטיקט מאסטר.
וגם חיפה שב ילד שב אני אומר לך שב ושנינו נוסעים בדרכי אפר מביט מבעד לסגוגית יש לנו ארץ למה עוד אחת בחוץ שקיעה של יום שני ערבים מתפללים כי איזה חג חבר אני מסע כזה בחורף מסתכל לי רגליו צרות אבל ראשו חכם שנינו במוסה, כל פוסז הוא אומר אתה גם אבא, אתה גם בן אדם מפית מפעד לסגות עיניים יש לו רגשות, כן, כן מוסר לך אויב עשה נראה לו אנושי וגם פוחד יש לי אישה, זאת האימא שלך ניסה, ניסה, אולי נגיע עד מחר אם לא נעף, לא נפיל נשים למפרטים, לא נגיע לארץ חדשה לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה שתי כבשים עולות עליהם הדרך לא נדרוס אותן, אנחנו לא דורסים שב ילד שב אני אומר לך שחלב בשפע זה עוד לא מרמיסי הוא שולף מצלמה של כיס הוא חושב שגן העדן מדויק הוא מכחיש שקר לו שמפחיד צלם כשנזכור מה שהיה אז אני אומר לו קראתי בעיתון על אחת בתניה שכל חיי הסתם עשים טובים נשאר ילד ש... אני אומר לך ש... לא כל האנשים נולדו רעים אבל היא מזמן היא מתה די מזמן אביך הוא ימות גם יום אחד לא כאן העדן לא קיים אולי קיימת ארץ חדשה יש לי אישה זאת האמא שלך ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר אם לא נעד לא נפיל לא נשים למפרטים לא נגיע לארץ חדשה איך נגיע, נגיע אם אין לנו ארץ חדשה ארץ חדשה גשם יורד עוד מעט חול פעם הכל היה ורוד שב ילד שב אני אומר לך שב משהו חורק בזיכרון מפית מבעד לשלטים עיניי יש כלי להסתכל תגידו שואל אותי ייתנו לנו בכלל להיכנס חברים למי מסע כזה בחורף כבר חסר לי אבי ישן זקן ומסתגר איתו הלכתי דרך העיניים שכבר אין לי עכשיו ילדי שלי איתי אתה הולך אתה מבית מבעד לסגוגית יש לנו ארץ למה עוד אחת
בחוץ שקיעה של יום שני, בפנים אני ואתה כמו איש אחד, איש אחד. יש לי אישה, זאת האימא שלך, ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר. אם לא נעד, לא נביא, לא נשים למפלטים, לא נגיע לארץ חדשה. איך נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה.
מבצע של פעם בחיים
עכשיו ורק עכשיו,
חייגו חינם כוכבית
המבצע עד גמר מלאי
בר המפרסם. מה המפרסם? איזה מפרסם?
רגע, לא לא לא, זה חדש. לא לא לא, סליחה.
בוקר טוב, מה איתה על קויפמן, עורכת וואלה סלב, מה נשמע?
היה או לא היה?
כן, רגע רגע, תקבלי את האות שלך בצורה מכובדת ורשמית.
אין לנו זמן, אני יכולה
להכיר את השנייה. יאללה, הנה, נכון.
היה
או לא היה? כן, ארבע ידיעות רכילות, אחת מהן היא שקר. מיטל, מה קורה?
בסדר, נורא נחמד הפודקאסט שלכם.
תודה רבה.
תודה רבה, איזה כיף.
אני כאילו לא מתעניינת בספורט בשום צורה, באמת, כאילו זה, אבל בן הזוג שלי זה, התחלנו לשמוע, וואלה, אני קצת מבינה דברים.
איזה יופי.
נורא נחמד.
הנה, שלנו עשינו על הכדור הזה.
תודה רבה.
לגמרי, לגמרי, אפשר לפרוש בשקט. טוב, יאללה, נעשה כזה חמישי נשי.
יאללה.
יאללה, ביום חמישי בשבוע שעבר, כמה שעות אחרי שדיברנו, היה את הפיגוע הנוראי בדיזינגוף, ודנה פרידר גרה באזור, והכניסה לבית של האזרחים מבועלים שברחו מהשטחים הזרים אליה הביתה.
אחד מהם יהודה לוי, ואז ככה נוצר הקשר.
ואז הוא נשאר, כן. ואז הוא שם.
זה יכול להיות סיפור אהבה יפה, שפתאום ככה...
ברור, גם כל הידיעות היו על זה שהם בתחילת הקשר, אז יכול להיות שזה באמת נולד מהפאניקה של חמישי.
ברור שזה כבר כשפי.
זה סיפור אהבה מאוד נוראי וישראלי, כאילו.
לגמרי, לגמרי, אבל יפה להחלה, להריח אנשים בשעת חרדה כזו, חשוב ויפה. סיפור שני.
מחרדה לחרדה, דנית גרינברג לפני שנה עשתה תאונת דרכים נורא קשה, ומאז היא לא נהגה, היא גם פיתחה חרדת נהיגה, ואתמול זה סוף סוף קרה, והיא חזרה לנהוג אחרי שנה.
וואלה,
צריכה הנהג מלווה?
היא לא מלווה, אבל אבא שלה מצטרף אליה, כי היא נורא מפחדת עדיין.
נכון.
לעשות את זה.
כן. זה תמיד חשוב להמשיך ישר, אני חושב, כמו
ש... נכון, אחרת החרדה גדלה וגדלה וגדלה ומשתלטת, כן.
משתקת. אוקיי.
ועוד סיפור נהיגה הזאת, אלין גולן. היא לומדת נהיגה.
מי?
אלין גולן, הבת של אייל גולן.
הבת של אייל גולן ואילנית לוי.
חייב לומר לכם שיצא לי לצפות בגולדסטאר פה ושם, והילדים של אייל גולן, אלין ו... נו, ברח לי השם.
ליאם.
ליאם, 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 ודאי. הם אחלה. הם באמת אחלה. אתה אומר, הם גדלו בצד הטוב. זה...
תפוח וזה?
תפוח נפל רחוק, אבל... מה זה רחוק? בחלקה אחרת, כן?
כן, כן.
ולא, זה לא היה כוונת לעשות טרשינג על האבא, אבל הילדים עצמם באמת,
כן, פרגון, כן.
רואים שהם ילדים טובים.
כן, טוב. אז היא לומדת נהיגה עכשיו, ובאחד משיעורי הנהיגה שלה עבר ליד הרכב עם נהג שזיהה אותה. הוא פתח את החלון והתחיל לצעוק לה, אבא שלך, אני שרוף עלייך, הבת שלי על גולה, כזה.
הגיוני.
טוב.
ואחרון ודי, עדי בוזגלו, היא עוברת תקופה לא פשוטה כרגע, ירידה במוטיבציה וכל מיני דברים קטנים כאלה נפסקים בבית, אז היא החליטה לעבור טקס של הסרת עין הרע, והעבירה אותו בלייב באינסטגרם.
היי,
הרבה...
האם דנה פרידר עירכה אנשים מבועלים תוך כדי הפיגוע בדיזינגוף? האם דנית גרינברג חזרה לנהוג אחרי שנה שלא נהגה? האם אלין גולן תוך כדי שיעור נהיגה שמעה מנהג לידה שהוא מאוד אוהב את אבא שלה בצעקות? והאם עדי בוזגלו עשתה טקס גירוש?
מה קרה לטקס?
היה שום, אני יכול להבטיח לך.
לא, מה כלל? מה כלל?
היה מרווה ושפכו מים מהים, כאילו הביאו מים...
מים מלוחים
מהים, מים מלח, ושפכו אותם בפינות בבית, כזה, הייתה תקופה מורכבת בבית משפחת בוזגלו, והרבה עוקבות כתבו לה שהיא חייבת דחוף לעשות את זה.
אוקיי.
דחוף.
תראה, אני לא יודע לגבי פינות וימי מלח, מרווה עובד.
מה, זה ידוע שזה מסיר קללות.
שוכח מדעית.
טוב, השקר הוא אלין גולן.
אני אומר שדן פרידר.
אוקיי.
לא שמעתי, כן, דן פרידר.
אוקיי, אז לא, עדי בוזגלו.
וואלה,
סתם זה.
עשית עכשיו השמצה.
בגלל המרווה, המרווה יפיל אותנו.
כן, אה? לא היה ולא נברא, היא כן צילמה מאוד בזה, איך מוציאים לציפורן חודרנית, זה כן קרה.
מציפורן חודרנית הגעת לטקס.
תוכן, תוכן, ידידי, שם המשחק ברשתות.
מעולה.
תודה רבה.
אני צריכה להיחשף אליהם, אתם מבינים?
בשם העבודה והפינה.
בגללנו, ברור.
לגמרי, חברים, סוף שבוע נעים.
גם לך, תודה רבה
מיטל.
ביי.
לפני שנסיים, נספר לכם שאקו 99 FM מזמינה אתכם להאזין לספשייל השאלון, שודר ממש השבוע עם דודו טסה לכבוד האלבום החדש שלו, שמש וענן. יש ביצועים של דודו והלהקה, הכל באתר או באפליקציה של אקו 99 FM, גם בכל פלטפורמות הסטרימינג. זה השאלון עם דודו טסה. שרון, תודה רבה.
תודה, טל.
יאללה, ביי. ביי.
הבוקר.